ערב טוב לכל הציבור שנאסף כאן. אנחנו היום כבר סמוכים לחג מתן תורה, לחג השבועות, פחות משבועיים לקראת היום הגדול, שהוא עיקרן של ישראל, כפי שאומר בספר החינוך, במצווה שינוו, שאנחנו סופרים וסופרים 50 יום, כדי לבטא את החשיבות, את הציפייה ואת הערגה לקראת היום המשמעותי ביותר בחיים. היום שבו ניתנה תורה, הוקם העם היהודי במעמד הגדול ביותר שנקרא מעמד הר סיני. היום שבו עם ישראל נהיה לעם. אנחנו נחגוג בעזרת השם עוד כשבועיים יום הולדת לקיום של המציאות הנצחית ששמה עם ישראל, ואנחנו נחגוג בעזרת השם השנה 3,329 שנים למציאות ששמה עם ישראל. מציאות פלאית, על-טבעית, שכל הקיום שלה מעורר השתאות אצל כל אומות העולם. מה פשר הקיום של העם הזה? מה פשר הגובה הזה של עם שהוא לא נמחק ממפת ההיסטוריה, כשמעצמות ענקיות כמו בבל, אשור, פרס ומדי, התרבות היוונית של אז, נעלמו לחלוטין. ואילו עם ישראל, שהוא עם שהוא אלפי שנים ללא מדינה, ללא ארץ, ללא צבא, ללא כסף, בפיזור של מאות מדינות, עם שנאת עולם לעם עולם, עם אנטישמיות קשה של אושוויץ וטרבלינקה, של אינקוויזיציה ומסעי צלב, והוא שורד. דבר שמעורר השתאות אצל כל חכמי אומות העולם, מה סודו של העם הזה? שכמה שהוא שוקע, הוא שוב מגלה סימני נערות, סימני פריחה. אנחנו חיכינו וחזרנו לארץ ישראל לאחר 2,000 שנה, והארץ הזאת חיכתה לנו כמו אישה שמחכה לבעלה, כמו אמא שמחכה לילדים שלה. אנחנו חוגגים את החג הזה שעניינו זמן מתן תורתנו, במתן תורה נהיינו לעם. היום הזה נהיית לעם. והדבר הזה הוא דבר שהוא עיקר של העולם, שמטרתו של עולם, כפי שמעיד בורא העולם בתורתו, זה בשביל קבוצה סקטוריאלית שנקראת עם ישראל, והעם הזה יתנהל לפי סטנדרטים של תורה, ובזה הוא יהווה שגריר של אלוקים פה בארץ. בנים אתם להשם אלוקיכם. הקבוצה הזו היא המטרה. בורא העולם אומר מראש בשורה הראשונה של התורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אני בראתי את העולם בשביל ישראל שנקראים ראשית, ובשביל תורה שנקראת ראשית. התורה נקראת בקוד ראשית, שנאמר השם קנני, ראשית דרכו, קדם מפעליו מאז. רש"י הראשון בתורה מביא שהתורה בתנ"ך מבואר שהתורה נקראת ראשית, ואילו עם ישראל גם נקרא ראשית, שנאמר קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. ובראשית פירושו בשביל תורה וישראל שנקראים ראשית. בשבילם הבורא ברא, לא אמריקה ולא כלכלה ולא אסטרטגיה ולא צבא ולא... העולם נברא בשביל קבוצה אחת, שהקבוצה הזאת נקראת ישראל, והקבוצה הזאת תתנהל לפי סטנדרטים שונים של ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים, צנועים, עדינים, אור לגויים, ממלכת כהנים, גוי קדוש, עם סגולה. בשביל הקבוצה הזו הבורא ברא את עם ישראל, את העולם, והיא תהווה על ידי ההתנהלות שלה מה שנקרא בלשון המקובלים מרכבה לשכינה. כלומר, גילוי של אלוקות פה בעולם החומרי הזה. אם אתה רואה אדם שנראה צנוע, עדין, מוותר, כל הזמן רק חושב שאני חי בשביל זולתי, כל מה שנברא האדם, אומר רבנו חיים מוולוז'ין בשם הגר"א, זה לעזור לזולתו. זה לא סטנדרט בשום מקום בעולם. בכל מקום אדם רוצה בעולם לדאוג לעצמו, אגו. כסף, מעמד, כבוד, ממון, אמצעי לכסף, דירה, נוחות, דואג לעצמו. עושה טובה, נותן פעם. אבל שהוא נברא בשביל לעזור לזולתו, שהוא נברא כדי להיות פרסומאי של בורא העולם, עם זו יצרתי לי. תהילתי יספרו. אני בראתי עם שמטרת העם הזה לשמש פרסום לבורא העולם פה בעולם החומרי. איך מתנהגים אנשים שונים? כולם הולכים עם בגדים קצרים, היא הולכת עם בגדים רחבים וארוכים. כולם הולכים עם איזשהו לבוש שהוא מאוד מאוד מצלצל, מושך תשומת לב. זאת הולכת בירקתי ביתך, אשתך כגפן פוריה בירקתי ביתך. איי שרה אשתך, שרה באוהל. המציאות הזו היא שונה. כל אדם שרואה את האישה הזו אומר, זאת קשורה לעם ישראל, זאת קשורה למעמד הר סיני, זאת מתנהלת לפי כללים אלוקיים שניתנו בסיני. לא סגנון מערב אירופי, לא סגנון אמריקאי וכן הלאה. בעצם ההתנהלות שלה היא מפרסמת את אלוקים. באה לעבודה, יכרה בעשר דקות, יכרה ברבע שעה, לקראת הראשון לחודש, היא הולכת לבקש מהחשבת שכר, נא להוריד לי רבע שעה. אוי, מה את עושה מזה עניין? זה כמה גרושים. לא, אצלנו אין הבדל בין שקל לשבע מיליון שקל. אין אצלנו הבדל בין שקל אחד לשבע מיליון שקל. דין פרוטה כדין מאה. כולם פותחים זוגות עיניים ומתפעלים. זאת כנראה דתייה, זאת כנראה חרדית, היא כנראה יראת שמיים ופועלת לפי כללים של הר סיני. היא לא פתחה את הפה, ובעצם הליכותיה היא פרסמה את אלוקים. קיצה שם שמיים, זאת מטרת הבריאה. שכולם יאמרו מה נעים דרכיו, מה מתוקנים מעשיו. אשרי רבו של לימדו תורה. זה נקרא לאהיב שם שמיים, ואהבת את השם אלוקיך, שיהיה שם שמיים מתאהב על ידך. שאנשים יתאהבו בשמיים בגללך. שכולם יאמרו כמה נעים דרכיו. כולם הולכים בהפסקה, מפטפטים, צוחקים. היא גומרת בהפסקת עשר דקות לאכול, חוזרת מיד לעמדת העבודה שלו. כולם גולשים שם במחשב לקניות ולעניינים אישיים. היא לא עושה שום פעולה שלא קשורה לעבודה. טלפון אחד היא לא עושה בלי רשות הבעל בית בעניינים האישיים שלה. למה? גזל. יש צחוקים שם עם החבר'ה, היא לא קשורה לזה. היא באגף אחר, רק עבודה. למה? היא חרדית. היא קשורה לאלוקים, יש לה קשר לתורה. יש לה חרדה מאלוקים. והיא מתנהלת לפי דפוסים התנהגותיים שהם מיד מעוררים השתאות, הן בנושאים שבין אדם למקום והן בנושאים שבין אדם לחברו. זאת המטרה שהבורא ברא את העולם. והוא מודיע זאת מיד בפסוק הראשון בתורה. בראשית ברא אלוקים. אני בראתי את השמיים ואת הארץ לא בגלל אמריקה, לא בגלל נוחיות ולא בגלל טיולים, ולא בשביל מלונות ולא בשביל אקדמיה. בראתי את העולם כדי תהיה קבוצה. אתם תראו שבמהלך השנים תתפתח פה קבוצה, שהקבוצה הזאת נקראת ישראל, והיא תתנהל לפי כללים של תורה. הכל שונה. וזה יעורר התפעמות, קידוש השם, וזה נקרא הורדת אלוקות פה לעולם הזה. הדבר הזה לקח 2448 שנה, עד שבסוף הקבוצה הזו עמדה למרגלות הר סיני. 2000 שנה לקח לבורא זמן כביכול לחפש את הבן אדם, שהבן אדם הזה יהווה גרעין להקמת העם היהודי. הוא מצא את אברהם אבינו לאחר 2000 שנה. 20 דורות לקח עד שקם האיש שהיה באמת מתאים לשמש גרעין מזוקק, גרעין איכותי, שהוא יהווה היהודי הראשון שממנו כולנו יצאנו, עם אלוקי אברהם. כל ברית מילה, אומר האבא, ברכה. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. לא של נוח ולא של שם ועבר ולא של אפילו משה רבנו לאחר מכן. היהודי הראשון בדור מספר 20, אברהם אבינו. 10 דורות מאדם הראשון ועד נוח, ועוד 10 דורות מפורשים הדורות האלה בפרשת בראשית ובפרשת נוח, עד שהגיע בדור מספר 20 אברהם אבינו. בן למשפחה של עובדי אלילים, של משתחווי פסילים. אבל הבורא מצא את לבבו נאמן לפניך וחרות עמו הברית. עשה איתו את החוזה, אמר לו, תשמע, אני אשמור עליך לעולם, אתה תהיה קיים לעולם, אתה לא תימחק מההיסטוריה, ואתה מתחייב להיות דתי, להיות חרדי, לעובדי בכל לבבך ובכל נפשך. אתה תעבור מספר קורי היתוך, כמו גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אתה תעבור לאחר כאלף שנות עצמאות בארץ ישראל, אתה תעבור את בבל, פרס ומדי, יוון, אדום, קצת ערבים לאחר מכן, ובאמצעותך יבוא משיח ויתגלה כבוד השם בעולם. זה תוכנית מפורטת שנאמרה אצל אברהם, והוא התחיל להתנהג בהתאם. הוא נקרא אברהם העברי, כל העולם מן העבר הזה, והוא מן העבר השני, מתנהל אחרת, לבוש אחרת, ברית מילה, תפילת שחרית, מפריש מעשר. עברי הוא נקרא, לא יהודי ולא ישראל, עברי, עברי. דור מספר 20. דור מספר 21, יצחק בנו. ישמעאל נופה החוצה, יצחק בנו. דור מספר 22, יעקב נכדו. עשיו נופה החוצה, לא מתאים, מתנהג בצורה לא ראויה. איש שדה, עושה עבירות, לא מתאים להקים את העם היהודי, נופה. הוא כעס, הוא מקנה, הוא שונא, הוא הורג, אבל הוא נופה החוצה. דור מספר 23, לוי בן יעקב, כל הילדים שלו בסדר, לוי, דור מספר 23. דור מספר 24, כהת בן לוי, יש לו כמה ילדים, לוי, גרשון, כהת, מררי, כהת בן לוי, 24. דור מספר 25, אמרם בן כהת. ודור מספר 26, משה בן אמרם. 26. התרחש המעמד הגדול ביותר בהיסטוריה, כינון העם היהודי, העולם הגיע לרוגע, זאת התכלית. היום הזה נהיית לעם. מתן תורה, מעמד הר סיני, לא בארץ ישראל, במקום אקס-טריטוריאלי, בסיני, לא באזור הכותל, לא באזור הר הבית, לא באזור קבר רחל, לא באזור מערת המכפלה, לא. דווקא לא בארץ ישראל, כותב החזון איש, וזה המקור בחזל, כדי להראות ולהכשריש בנפשותינו שאין אומתנו אומה אלא בתורותיה. לא, אפילו לא בארצה. ולא באתרוגיה, עם ישראל הוא עם בתורתו. אתה תהיה אפילו במרוקו. יש תורה, תהיה יהודי. אבל תהיה בארץ ישראל, בלי תורה, אין כלום. אין אומתנו אומה. אלא בתורותיה, לא יגיד בן אדם, מתן תורה ומעמד הקמת העם היהודי היה בארץ ישראל, באזור הכותל, בארץ שלנו. אז אם אנחנו בארץ שלנו, יש עם. אבל אם אנחנו נמצאים בצ'כיה, בבבל, אין כלום. זה לא כמתינתה, הכל התפרק. לא. במיוחד התורה ניתנה, דווקא לא בארץ ישראל. במקום שלא קשור לשום טריטוריה, מדבר. כדי להורות שהמציאות הנצחית שלנו היא קשורה בדבר אחד ויחיד, תורה, זהו. קודשא בריחו זה הבורא, אורייתא זה תורה וישראל חדו. הבורא ידע שאלפי שנים לא נהיה בירושלים, אז אין עם ישראל? ודאי שיש, רמב״ם היה בחוץ לארץ, וכל האמוראים היו בבבל, וכול עם, רב מוישל פיינשטיין היה באמריקה. הייתה גלות, אבל תראה איזה תורה יש. תראה איזה עם שוקק חיים של תורה. אבל אם נמצאים בתל אביב, בקאמרי ובבימה, זה תורה, זה יהודי, אין כלום. פוגש איזה גויה, מתחתן איתה. אמריקאית, שוודית, הולנדית, מה זה משנה? אין אומתנו אומה אלא בתורותיה, הגיע דור 26. דור 26 זה דור מספר שמקביל לגמטריה של שם השם. 26. באיזה שנה זה היה? 2448 לבריאת העולם. השנה הזו היא השנה הכי מרכזית מתוך ה-6,000 שנות עולם. שנת 2448 אומר לנו אליהו הנביא בספרו תנא דבי אליהו שהעולם יהיה קיים לכל היותר, גג שבגג, מקסימום 6,000 שנה, כנגד ששת ימי בראשית. כל יום בימי בראשית זה כנגד 1,000 שנה אצלנו. יומו של הקדוש ברוך הוא 1,000 שנה. אצל הבורא 24 שעות, אצלנו זה 1,000 שנה. שנאמר כי 1,000 שנים בעיניך כי יום אתמול כי יעבור. אז אנחנו מדברים על האלף השלישי, שהוא כנגד היום השלישי, שנאמר בו פעמיים כי טוב. ולכן ביום השלישי נאמר פעמיים כי טוב, הואיל והטוב האמיתי ניתן בו, שהוא כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו. אז באלף השלישי, בשנת 2448, השנה הכי מרכזית שבה התגלה הבורא ושידד את כל המערכות, דם, צפרדע, קינים, ערוב, דבר, שכין, ברד, הרבה, חושך, מכת בכורות, יציאת מצרים באותה שנה, 2448, ביום חמישי, בט"ו בניסן, כשכל העם היהודי בכל שבטיו חוגג את חג הפסח, החג הראשון. ולאחר מכן ספירת 50 יום, ביום השביעי של פסח, קריאת ים סוף. כל מימות שבעולם נתבקעו, עם ישראל רואה אלוקות, זה כלי וענווהו. ולאחר מכן, שיא השיאים בזין סיוון, מעמד הר סיני, 50 ניסים, כל בעלי המומים נתרפאו. עם ישראל מת פעמיים והחיו אותו מחדש. על כל דיבור ודיבור שיצא מפי הגבורה פרחה נשמתם, והבורא יצר מציאות שנקראת יהודי. והשיא של כל השיאים היה באותה שנה, אתה הוראית לדעת, כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. אומר רש"י בפרשת ואתחנן, פתח להם הקדוש ברוך הוא את כל שבעת הרקיעים ואת הארץ, והראה להם שאין עוד מלבדו. הבורא הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. שיא השיאים היה הקטע הזה. בהוציאך את העם ממצרים, נאמר למשה עוד לפני היציאה, לפני הכל, אתם תראו שהשיא יהיה תעבדון את האלוקים על ההר הזה. לא כתוב שם תעבדו, אלא תעבדון בנון סופית. נון זה בגמטריה 50. ביום ה-50 אתם תראו שאז אתם יוצאים לנסיעה בת כמה אלפי שנים. ממש כמו חללית שיוצאת מיוסטון שבטקסס מטעם חברת נאסא לאיזושהי משימה בת כמה שנים, לאיזשהו מקום, אחד הכוכבים, צדק או שבתאי. כך עם ישראל יצא ממרכז השיגור סיני למשימה כמו חללית בת כמה אלפי שנים. ואנחנו היום בעזרת השם בעוד שבועיים נחגוג 3,329 שנים למשימה הזו. וכל אבא מעביר לבן, והגדת לבנך, והודעתם לבניך ולבני בניך. לא מעביר, ניתק מההיסטוריה. הבורא הבטיח המעבורת החללית הזאת תהיה קיימת. לא אמר שבשלמותה יהיו חלקים שנעתקים ממנה. בולגריה, 98% התבוללות, אין תורה, מתחתנים עם בולגרית, גמרנו, הילדים נעלמים בתהום הנשייה של כל הגויים. אבל מקום שיש תורה והבורא הבטיח, תורה תמיד תהיה, לא אמר כמה. האם זה יהיה עם של 15 מיליון, 4 מיליון? לא הבטיח כמה. זה כבר אחריות אישית אינדיבידואלית על כל אחד ואחד. אבל הוא הבטיח שומר עמו ישראל לעד, כי לא תשכח מפי זרעו. כמו שראינו בכניסה למערה של רבי שמעון בר יוחאי במירון, תדעו לכם, התורה לא תשכח. כמה? החלטה של כל אחד. ייכנס לאייפון, ייעלם. הגירויים הנוראים יעבדו עליו, וזה ינתק אותו מכל קשר למציאות יהודית. לכן, אנחנו חוגגים את החג הזה במיוחד לאחר התבוננות של 50 יום. זה לא חג רגיל שמגיע תאריך 15 בניסן, אוכלים מצה וזהו. 15 בתשרי נכנסים לסוכה ונוטלים ארבעת המינים וזהו. זה לא חנוכה, נכנס יום, מדליקים נר והולכים. לא. זה חג דווקא בלי מצוות מיוחדות. אין שום מצוות שמייחדות את החג הזה. קידוש, הבדלה, איסור מלאכה. אבל יש כלפיו ספירה של 50 יום. צריך להכין את הנפש, להכין את הכלים, להתבונן למה אני עומד להגיע. אי אפשר לנחות על זה פתאום. אתה נוחת פתאום, יהיה לך גביניות עם הרבה גבינה. יהיה לך הרבה כל מיני פיצות חלביות, אבל לא תורה. להבין כדי להתבונן בעיקרן של ישראל וממילא עיקר החיים בעולם. נועד למטרה הזו. והכל פועל לפי התוכנית. יש פה מתכנן לעולם, יש שולט על ההיסטוריה בורא העולם, והוא הודיע, אתם הילדים שלי, אתכם בחרתי, בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ואנחנו כבר על הכביש, היום זה שנת 5777, ה-אלפים תשעין זין, זה כבר 5777 עמוק לקראת סוף האלף השישי, זה ממש ערב משיח, מתן התורה 2448, כמה זה יוצא תרגיל חיסור פשוט? 5,777 פחות 2,448, 3,329 שנה לתורה הזו שנמצאת מאחוריי, מאחורי הפרוכת. כתב של אלוקים, אתם הילדים שלי, הנה הצופן, את זה תעבירו לילדים ולנכדים. זה צורת החיים, וזה ייתן לכם נצח נצחים. בזה אתם תהיו על טבעיים. תעזבו את התורה ותלכו לכל מיני מקומות אחרים. שמשפיעים עליכם תרבות אחרת, אירופאית, אמריקאית, רוסית, כל מיני רשתות תקשורת, אין שום רצף והכל נעתק. לא נשאר כלום מהמציאות היהודית. תיזהרו, ובלי סוף אלוקים אומר לנו, תצמדו לתורה שלי. תיזהרו שאתם תעברו עליה. אם אתם תעברו עליה, אתם תעלמו מהשטח. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, פירושו, תהיו נאמנים למצוותיי, אני גם אשמור עליכם. ונתתי מטר ארצכם בעיתו יורה ומלכוש, ואספת דגניך ותירושך ויצהריך. אם תשמרו את חוקותיי, יהיה מצב ביטחוני תקין. וישבתם לבטח בארצכם, וחרב לא תעבור בארצכם. חרב של היום זה פצמרים, זה קסמים, זה כל מיני סקדים למיניהם. זה החרבות של היום. תלול מסלול, ויש גם כן מנהרות מתחת. הכל הדדי. אתם עומדים בחוזה, אני אעמוד בחוזה. אתם מפירים את החוזה, גם אני אפר את החוזה. זה הדדי. החוזה הוא ברור. אלוקים מבטיח, אני אשמור עליכם לעד. אנחנו מתחייבים להיות דתיים ונאמנים לרצונו, ולהמשיך מסורת של 3,329 שנים בצורה מדוקדקת. אישה נשואה, כסי את ראשך. לא מכסה, את תוקעת סכין בקשר. את מסכנת את הקשר. לא מזמן שאל שר ביטחון לשעבר, קוראים לו מופז, מה פשר העובדה שמדינת ישראל 69 שנים קיימת ואין לה יום אחד של שקט? מישהו מבין את זה? על היום הראשון, מלחמת השחרור, מלחמת סיני, מלחמת ששת הימים, מלחמת ההתשה, מלחמת יום הכיפורים, מלחמת שלום הגליל, מבצעים, חומת מגן, עופרת יצוקה, למה אין פה שקט רגע? מישהו מכיר מדינה אחת בעולם שהוקמה באופן רשמי על ידי האום ברוב קולות, כ"ט נובמבר 47, ואין לה יום אחד של שקט? מה נשתננו מכל אומה ולשון, הוא שואל. למה כל גן ילדים במרכז הארץ צריך שומר במשכורת של 6,000 שקל, שישמו, שיחזיק אקדח M16, שמה רוצים אנשים לרצוח את הילדים? למה? למה כל קניון וכל בנק וכל משרד ציבורי צריך על פי חוק שומר חמוש בכניסה? מישהו מכיר מדינה אחת כזו? שבמרכז המדינה, לא בגבולות, צריך כל כך סכנה? למה? למה? הוא שואל, אולי בליבו הוא יודע את התשובה. תודה. כל ילד יודע את התשובה וחוזר עליה כל יום פעמיים, כל יהודי, תודה, בכל העולם חוזר על התשובה פעמיים ביום. איפה התשובה נמצאת? קריאת שמע. והיה, אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו. בכל לבבכם ובכל נפשכם, אם אתם תשמעו אל מצוותי, כלומר פשוט, תהיה דתי. תדקדק ברצוני בתורה שכתבתי את ההוראות איך לחיות נכון. וזה לטובת הנצח שלך, בזה ובעולם הנצח. אז גם אני אקיים את חובתי. מצב כלכלי של וישבתם לבטח בארצכם, ושכבתם ואין מחריד, אין פחד, פיגוע, דקירה, או איזה מתקפה על מכונית נוסעת. מצב כלכלי תקין, וישיג לכם דיישת בציר, ובציר ישיג את זרה. לא יחסר לכם מאומה. מדובר על הקולקטיב של כלל ישראל. על אדם פרטי יש מושג שנקרא צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. ספר איוב, יש לפעמים חשבונות לאדם פרטי ספציפי. אבל כללית לאומה, זה כלל ברזל שהולך איתנו כבר 3,329 שנים. אם אתם תשמרו את החוזה ותהיו נאמנים לרצוני בכל לבבכם ובכל נפשכם, כיסוי ראש, שמירת עיניים, לא אינטרנט, לא אייפון, לא לבוש פרוץ, להיות ישרים, לא גזלנים ולא גנבים, וכל העניינים הערכיים האמיתיים על פי דין תורה, אתם תעשו את שלכם, אני אעשה את שלי. ושכבתם ואין מחריד וישבתם לבטח בארצכם. אם אתם תעשו קונצים, אם אתם יפתה לבבכם, כל ילד יודע את התשובה לשאלה של שר הביטחון. ישמרו לכם פן יפתה לבבכם ושרתם. פה היא הולכת קצר וצמוד וחשוף, וטלוויזיה ורדיו ופרוצים ואוכלי טרפות ונבלות ומחללי שבת ברשת ב' בגלגלץ, בכדורגל, בכל מקום. אם יפתה לבבכם, אתם תעשו קונצים, גם אני אעשה קונצים. ועבדתם מהרה מעל הארץ, לא יהיה פה רגע שקט. רגע לא יהיה פה שקט. כל ילד יודע את התשובה. לא יעזור כלום. אין ישראל נגאלים אלא בתשובה. זכו עושים תשובה מרצון. מתבוננים, מי עשה לי את הלבלב? אני לא צריך זריקות אינסולין, לאזן רמת סוכר בדם. מתבוננים, מי ארגן לי 100,000 קילומטר כלי דם? מי עשה לי את זה? ורידים, ורידונים, עורקים, עורקיקים, נימים, נימונים, זרימה בלתי פוסקת. אלפי ליטרים ביום, דם מחומצן מהלב, 120,000 ממטר 60 ואילך, 120,000 קילומטר אורך צנרת, יש לכל אחד ואחד שיושב פה, ממטר 60 ומעלה. אתה עשית את הצנרת הזאת, 120 על 80 לחץ דם, בלי שום טרומבוזה ובלי שום קרישים. איך אתה לא שואל את זה? אדם נאור בתקשורת, בממשלה, בהייטק, במשפט, איך אתה לא שואל מארגן כזאת או מערכת? רק כדי לעשות מה שבא לך? אז אתה מוחק את אלוקים כדי שלא יפריע לך בהתנהלות הספונטנית, הטבעית, היצרית שלך? יש בעל הבית, הוא מפחד להגיע לתשובה. שמה זה יחייב לו את החיים, זה יחייב אותו במשהו. אם ישראל עושים תשובה מאהבה, נגאלים מתוך רצון. לא עושים לא מרצון, חוזרים בתשובה מאונס. מעמיד להם הקדוש ברוך הוא מלך קשה כאמן. מישהו שמאיים בפצצה גרעינית. סכנה, ואז מפחד הוא מגיע למדרשות. פתאום כולם שמים כיפה. ומתחילה להתלבש בצניעות, היא מפחדת. תיזהר שלא תגיע לזה. אומר הבורא, הרמב״ם פוסק, אין ישראל נגאלים אלא בתשובה. אנחנו הילדים של הבורא בכל מצב. והבורא אומר בספר יחזקאל פרק חף, אשר אמרתם ככל הגויים בית ישראל, אתם אמרתם סיסמת הציונות, אנחנו כמו כל הגויים, עזוב דתי, חרדי, שבת, תפילין, צניעות, שחרר אותי מהמילים האלה. ככל הגויים בית ישראל, אומר אלוקים, אתם אומרים ככה, חי השם, כי בחימה שפוכה הם לא חליכם. דם ואש ותמרות עשן. עכשיו הודיעו יום זיכרון, 20,000+ הרוגים, כולנו בוכים, אחים שלנו. למה? 1,000,000+ פצועים, 100,000,000 ערבים, שנאת מוות, 1,000,000,000 מוסלמים. ארדואן הוא לא ערבי, הוא מוסלמי. איראן לא ערבי, מוסלמי. 1,000,000,000 ערבים, 1,000,000,000 מוסלמים, וגם העולם הנוצרי שנאת מוות. תבינו, לא יעזור אם יהודי לא יעשה קידוש, גוי יעשה הבדלה. אם יהודי לא יקדש את עצמו, אז אני אשלח לכם תזכורות להזכיר לכם שאתם יהודים, להיות מובדלים מן העמים. אתם הילדים שלי, לא יעזור שום דבר. אם ילך בטוב, בטוב, לא בטוב, ילך ברע. אבל אתם הילדים שלי, לא אחליף אתכם לעולם. אז הבורא מזכיר לנו בכל הפורומים בעולם, איזה שנאת ישראל יש, אונסקו, איזה שנאה, מה זה? אנחנו האלימים, אנחנו התקיפים, מי יורה עלינו עשרות שנים? והם לא מבינים את זה, מה פשר השנאה הזו? למה האום הפך להיות, הוא לא קולטים, למה זה כזה שונא יהודים? להזכיר לך שאתה יהודי, שאתה לא ממשפחת העמים, אתה שונה מכל המאות מדינות שיש שם, לא יעזור לך. אתה רוצה להתגלח כמותם, להוריד את הכיפה, בלי ציצית, בלי שבת, מאכלות טרפות שאוכלים שם, כל המסיבות קוקטייל, לא יעזור לך. כמה שתדמה לאומות העולם באום, הם ישנאו אותך יותר. ואתה עומד מתוסכל, למה בכל ועדות האום אתה מנודה? אתה לא מבין למה זה. האנטישמיות היא שיטה אלוקית להזכיר ליהודי שהוא יהודי. פסוק בספר תהילים. הפך ליבם לסנוע עמו. הבורא יוצר מצב שאם אתה לא עושה קידוש, אז גוי יעשה הבדלה. איך אמר המגיד מקלם? זרקו לפני השואה את 10 הדיברות. היה השכלה נוראית מה שהציונות עשתה ככל הגויים בית ישראל. כל המציאות הייתה לעקור את התורה וליצור זהות חדשה אחרת לחלוטין מהמציאות של תורה. זה היה ממש קרוב ל-80%. והתגובה האלוקית הייתה שואה. אמר, כנגד 10 הדיברות שאתם עזבתם, 10 הדיברות שזרקתם לפח, קיבלתם 10 חוקי נירנברג. מה הם אומרים? כלל ראשון, אסור ליהודי להינשא לגרמניה. אסור ליהודיה להינשא לגרמני. אסור ליהודי להיכנס לאוניברסיטאות, ולא למוזיאונים. פארקים וגנים, אין כניסה to dogs and to Jews. אין כניסה לכלבים וליהודים. אתם ניסיתם להתחבר בכוח לגויים, מי שראה את התמונות של השרים המתבוללים היהודים בגרמניה, השרים המתבוללים דורות, רולים מאחורי העורף שלה, בעורף שלהם, נראים יותר גרמנים מגרמני, הם הראשונים שהיטלר שלח לטרבלינקה. דור שלישי הוא חיפש. זו הייתה תגובה אלוקית ליהודי שלא עושה קידוש. לא יעזור, אתה הילד שלי. כותב את זה רבינו בעל האור שמח בספרו משך חוכמה בפרשת בחוקותיי, כ-15 שנה לפני השואה. יגיע רוח שערה כנגד אותם אנשים יהודים שיאמרו ברלין זאת ירושלים, אין לנו ירושלים, רפורמים קונסרבטיביים, אין כלום, אנחנו ברלין זאת ירושלים החדשה, אירופה, שיטה אחרת, מהלך של להתבולל בגויים, ככל הגויים בית ישראל. רבותיי, חיימה שפוכה, לא יעזור. כנגד זה, כשיהודי עושה קידוש, הגיע בזמנו הרב עובדיה למצרים, איזה כבוד מלכים הוא קיבל שם, מוברק, כל השלטון שם זז מכבודו. למה? פשוט הוא מקדש, מקדש עצמו, לא צריך תזכורות של שנאה, הוא יודע מה זה להיות יהודי, אז הוא מקבל כבוד מלכים שם. אנחנו בנויים על מציאות שחייבים להכיר אותה, לקבל השקפה נכונה, פרספקטיבה ומבט נכון מה זה יהודי. יהודי יכול להיות יהודי טוניסאי, או יהודי מרוקאי, או יהודי הונגרי, או צ'כי, או מצרי, או קנדי. מה זה יהודי? אצטדיון בלומפילד? תיאטרון הבימה? מכבי תל אביב? ביולוגיה? זה יהודי? מה זה יהודי? יהודי זה אותיות יוד קי וו קי. איך כותבים את המילה יהודי? יוד, אחרי זה היי, אחרי זה וו, ובמקום היי נוספת, שזה לא יהיה ממש שם השם שאסור למחוק, אז דלת ונקודה. וראו כל עמי הארץ כי שם הוויה נקרא עליך, ויראו ממכה. אנחנו הנציגות של אלוקים בעולם. הבורא אומר עלינו בנביא, אתם עדי נאום השם. עם ישראל הם העדות למציאות האלוקית. כשם שהבורא נצחי, כך עם ישראל נצחי. שמנו קראת בשמך. אני השם לא שניתי, ואתם ישראל לא חליתם. יש לנו הבטחה, לא שום שואה, אנחנו חיים בשיא השלווה, לא נעלם מהמפה. לא הבטחה כאני. אבל כלל ישראל, הבורא שומר עמו ישראל עד. אני השם, היצירה של עם ישראל, זה הנציגות של אלוקים פה בעולם. כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. עם ישראל הוא חלק אלוקה. ובזוהר כתוב, קודש הבריחו, ישראל והתורה חדו. אני רק רוצה להציג עכשיו שאלה פשוטה או שניים, כדי שנבין משהו טיפה עמוק בנושא הזה, ששמו הבנת מהות עם ישראל לקראת החג של מתן תורה, שאנחנו מתבוננים במסגרת ימות הספירה. ישנה שאלה מפורסמת ששאל אותה בעל ספר החינוך. אנחנו סופרים לקראת, כן? עוד 50 יום שבועות. אז למה לא סופרים ספירה לאחור? עוד 50, עוד 49, עוד 48. זה נקרא ציפייה. נגיד, הרי המשל שמביא בספר החינוך לנושא הזה של השתוקקות, שהספירה היא ביטוי לכמיהה, להשתוקקות, לערגה, לתורה שהיא עיקרן של ישראל, אז הוא מביא משל לאדם שיושב בבית הסוהר, ואומרים לו, יש לך עוד חודשיים. אז הוא ממש סופר ספירה לאחור, 60, 59, 58. זה היה מקובל. אז למה לא סופרים עוד 49 ימים לשבועות, עוד 48? למה סופרים כמה הימים עברו כבר? אתמול ספרנו 35 ימים לעומר. עברו מאז מוחרת הפסח 35 ימים. היינו צריכים לכאורה לספור ספירה לאחור. כך שואל בספר החינוך את השאלה. הייתי רוצה להציג שאלה נוספת. כשבורא העולם סוף סוף מגיע למעמד הר סיני, וכל העולם שומע את הקולות. יש תיאור שאנחנו חוזרים עליו כל שנה בכל העם היהודי בתפילת מוסף של ראש השנה, שמתארים את מעמד הר סיני, הואיל ומעמד הר סיני זה יסוד היסודות של האמונה, יסוד של הקיום של האומה. הבורא אומר, יש איגרת תימן שהרמב״ם כותב שם, תחנכו את בניכם על ברכי מעמד הר סיני כל ימי חייכם, ויהיו עיניכם ולבכם שם כל הימים, לפי שמעמד הר סיני היא העדות הנבחרת ביותר לאמיתות ומציאות הבורא. זה לא איזה מישהו אחד שמחלם חלומות. איך אומר הבורא יתברך בתורה? שאלנה לימים ראשונים, למין היות אדם על פני האדמה, ולמקצה הארץ ועד קצה הארץ, אני אהיה כדבר הגדול הזה? או אני שמע כמוהו? השמע עם, כל אלוקים חיים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי. הבורא, תקרא את המילים, הבורא מנסה לשכנע אותנו, קרוצי גוש ובשר, יצורים חולפים כביכול. אומר לנו, חבר'ה, תבררו בהיסטוריה, מין היות אדם על פני האדמה, שאלנה לימים ראשונים, עד עכשיו, ותברר בכל היקום, מאנטארקטיקה עד אוסטרליה. אני אהיה כדבר הגדול הזה. היה פעם כזה מעמד כמו מעמד הר סיני? אני שמע כמוהו. יש איזה דת שקר של אסלאם, נצרות, בודה, שמתיימרת לספר בכלל, האם נשמע כזה דבר, שמתיימרים לומר שהם נולדו ונוצרו במעמד המוני של כל העולם? השמע עם, כל אלוקים חיים, מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי. תשאלו, תתפעלו קצת, מה אתם כאלה בלטות? מה אתם כאלה בטונים? מה הקרירות הזו? תתרגשו קצת. הבורא בפרשת ויתחנן, בחומש דברים, מנסה קצת לזעזע לנו את הרגש. שאלנה לימים ראשונים. תנבור בכל ההיסטוריה, תברר. אני אהיה כדבר הגדול הזה, אני שמע כמוהו. אנחנו חוזרים על כך כל שנה בראש השנה, כשמתחילים שנה חדשה ומרעננים את יסודות האמונה בתפילת מוסף, מלכויות, מציאות השם, זיכרונות, השגחת השם, שופרות, מעמד הר סיני. אז אומרים שם בתפילת מוסף, אתה נגלית בענן כבודך על עם קודשך לדבר עמם. בקולות וברקים עליהם נגלית, ובקול שופר עליהם הופעת. ותשמיעם את הוד קולך, ודיברות קודשך מלהבות אש. גם כל העולם כולו חל מפניך, בהיגלותך מלכנו, ללמד לעמך תורה ומצוות. שמעת? כל העולם כולו, כולל סרילנקה וקוסטריקה, כולל וייטנאם וצ'כיה, התחלחלו כשהבורא נתגלה לעמו ללמד להם תורה ומצוות. 2448, זין סיוון, שבת בבוקר, המעמד הגדול ביותר בהיסטוריה. ואני שמעתי מאבא שלי, ואבא שלי שמע מאבא שלו, עד הדור הראשון שראה בעיניים, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. בלי פספוסים, שהוא הלך לשירות טלוויזיה במקום זה ולא לדבר עם הבנים שלו. לא, עד שקרו התקלות החמורות של הדורות האלה. כמה זמן? 200 שנות כפירה. והאפיקורסות, מדברים על 3,000 שנות יהדות, 3,329. אצל הספרדים, כמה זמן יש בכלל מציאות שנקראת אדם שניתק כל קשר עם היהדות? 100 שנה. אצל האשכנזים, קצת יותר, 200 שנה. המנציפציה, השכלה, ציונות, מדינה. כמה זמן יש את התופעה הזו שאדם קורא לעצמו יהודי? לא תפילין, לא ציצית, לא תורה, לא טהרה, לא קדושה. כמה זמן יש דבר כזה? כמה זמן? משהו מזערי ביחס לקיום העם היהודי. היה רשעים, היה קראים, צדוקים. אבל היה מצב של ניתוק, אין לו קשר. קריירה, כסף, אקדמיה, טיולים, שדרוג מכוניות, שדרוג דירות, יצרים, אייפון, אינטרנט, מאות מיליוני אתרי תועבה. היה דובה כזו? זה הדבר חדש. זה הנביא חזה מראש. יגיע הזמן שיאמרו ככל הגויים בית ישראל, להיות עם חופשי בארצנו. לא דתי. פעם קראו לזה לא חילוני, פעם קראו לזה חופשי. היה חופשי ודתי. עם חופשי. ככל הגויים בית ישראל. רבותיי, אנחנו חייבים לחזק ולהתפלל ולהשפיע בדוגמה אישית, ולהקרין חום, להחזיר עטרה ליושנה. במעמד הזה, בורא העולם, כפי שאמרנו, הופיע בשיא השיאים ומסר את התורה עשרת הדיברות. איך מתחילה הדיברה הראשונה? כל ילד יהודי יודע. אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. תמיין רגע, שקט בעולם, עוף לא פרח, ציפור לא צייץ, חמור לא נער, קודם היה רקע של רעש, קולות וברקים, וכל השופר הולך וחזק, ויחרד כל העם אשר במחנה, פיצוצים בכל העולם, אומות העולם התכנסו, שם המבול בא לעולם אצל בלעם הרשע, פתאום שקט מוחלט, ומתוך השקט, אתה יודע מה זה שקט אמיתי, שמכונית לא נוסעת בכל העולם, שזבוב לא זז בכל העולם, ומתוך השקט הזה בוקע קול, אנוכי השם אלוקיך. אתה יודע איזה פחד, פרחה נשמתם כולם, והבורא החזיר להם את הנשמה, שיחילו את זה. אנוכי השם אלוקיך, הנה אני. אני מנהל את כל העניינים פה, גם את הפעימות לב שלך. אתה רוצה לשירותים חצי דקה, אני ארגנתי לך כליות, אתה לא צריך דיאליזה, בכית באשר יצר. התייחסת אליי, אני המציאות ואתה לא מתייחס, וכל הזמן סיבות כלכליות וסיבות כאלה וכאלה, אני המציאות, אנוכי השם אלוק... רבותיי, איך הבורא מציג את עצמו? ואז עשרת הדיברות, כן? לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, זכור ושמור את יום השבת לקדשו, כבד את אביך ואת אמך, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה ברעך את שקר, ולא תחמוד אשת רעך, בית רעך וכל אשר לרעך. אבל הבורא מציג את עצמו קודם, ואומר, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. שאלה פשוטה. את השאלה שואל הרמב"ן, וכמה ראשונים, למה הבורא צריך להציג את עצמו כמי שהוציא אותנו ממצרים? היה צריך להציג את עצמו כמי שברא את העולם. שיגיד אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי את העולם, אני פה אבל הבית. למה הוא מדבר על דבר, על אפיזודה ספציפית נקודתית של לפני שבעה שבועות? אז ב-15 בניסן הוא הוציא 5 מיליון אנשים ממצרים משעבוד לגאולה. יפה, אבל למה הוא מציין את זה דווקא? אני רוצה להסביר את השאלה, משל למה הדבר דומה. פרופסור ראש המחלקה של אורולוגיה, נגיד קוראים לו דוקטור ניב סניר, פרופסור ניב סניר, ראש המחלקה לאורולוגיה בבלינסון, רוצה להוציא כרטיסי ביקור. כרטיסי ביקור, הוא מזמין בבית דפוס כרטיס ביקור, שיהיה לו כרטיסים. אז מה הוא אומר? לא תכתוב, פרופסור ניב סניר, ראש המחלקה לאורולוגיה, מרכז רפואי רבין, יש לו את המייל שלו, וכן את הפרטים שלו. לא. מה דעתך? הוא יגיד למדפיס, לא, אל תכתוב שאני ראש המחלקה לאורולוגיה, תכתוב, היה לי פעם סיפור עם אחד בשם שלמה גואטה, שהוצאתי אותו מבעיה קשה, בתחום האורולוגי, וברוך השם הוא השתפר ויצא לבריאות מלאה, אז תכתוב פרופסור ניב סניר למטה, שריפא את שלמה גואטה. זו ההגדרה שלי. מה דעתך? מה דעתך? זה סביר? זו הגדרה בכרטיס ביקור? כרטיס ביקור, פרופסור ניב סניר, ראש המחלקה לאורולוגיה במרכז רפואי רבין. הוא יכתוב שם בכרטיס ביקור שלו, פרופסור ניב סניר שריפא את שלמה גואטה, זה ההגדרה שלו. זאת השאלה של הרמב"ן. הבורא בא להגדיר את עצמו לפני כל העולם, אנוכי השם אלוקיך, שיגיד אשר בראתי עולם ומלואו, אשר בראתיך. מה זה אשר הוצאתיך מארץ מצרים? זה דבר ספציפי. שתי שאלות שאלתי. למה סופרים ספירה לא לאחור, אלא כמה יצאנו ממצרים, כמה זמן עבר מפסח? ולמה הבורא מגדיר את עצמו בתור מי שהוציא אותנו ממצרים? תשובה אחת. הבורא לא בא להגדיר מיהו. הבורא נותן לילדים שלו עצה איך להגיע אליו, איך להשיג אותו, איך להידבק בבורא, איך להרגיש קשר עם אלוקים ולא קשר עם הצלחת או קשר עם האיפור. אתה יודע איך נרגיש קשר איתו? עד כמה שנצא ממצרים. מצרים זה לא שטח טריטוריאלי בלבד. מצרים זה מושג של סוג תומעה, שאם לא נתנתק מהמצריות הזו, לא נשיג לעולם את אלוקים. לא נרגיש אותו. עכשיו נפטר יהודי בליל ל"ג בעומר, מוצאי שבת. גאון גדול, צדיק גדול. קראו לו רבי שמואל יעקב בורנשטיין. מי שרק ראה איך שהוא דבק בהשם, איך שהוא חם ורותח לכל דבר שבקדושה, רק פותח את הפה להתפלל לבורא, בוכה כמו ילד קטן, כמו ילד שמתרפק אל אביו. אוי, רפאינו השם ונרפא, תקע בשופר גדול, תקע בשופר גדול, אבא, תופיע כבר, מדבר איתו. איך שהוא בוכה, מרגיש את אלוקיו. אתה יודע למה הוא מרגיש? כיוון שהוא יצא ממצריות. הוא התנתק מגורם אותה, מגורם מתמה. מצרים זה ביטוי לכוחות שלא מאפשרים להשיג אלוקות. ולכן הבורא אומר לי פה לא הגדרה, כרטיס ביקור של הפרופסור ניב סניר. לא, זה לא כרטיס ביקור. זאת הוראה איך להשיג אנוכי השם אלוקיך. אתה רוצה להרגיש אותי, בבסלי, מרגיש את אלוקים. כולם מרגישים פה מישהו שהוא ירא שמיים, שמרגיש קשר נשמתי עם אלוקיו. אתה יודע איך מרגישים אותו? הוא חלק ממך. הבורא הוא הנשמה שלך. הנשמה שלך היא חלק אלוקה ממעל. אבל מה? היא סגורה באלף מחיצות. זה כמו שיביאו לילד סוכריית מנטה, ויעטפו את זה ב-15 ניילונים לצמדים, ויגידו לו, דודי, תמצוץ, זה מאוד טעים. מוצץ, פלסטיק. מתחיל לצעוק, אמא, זה מנטה זה? איפה מנטה? מה אומרים לו? דודי, קלף, קלף את השכבות של הניילון. כך הבורא אומר לנו, הנשמה שלך היא אלוקית, היא צמאה לאלוקיה. מגדיר את זה המסילת ישרים. השם זה כמו אבן שואבת, ונשמת ישראל זה כמו ברזל. הברזל נמשך אחרי אבן השואבת, הוא נדבק למגנט. כך היהודי, דווקא נפשי אחריך, ביתמך ימיניך, נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם. שיהיה בריא מי שרואה את הרב דן סגל, תראה איך בן אדם דבוק בבוראו, איך הוא עוקד בפסוקי דזמרה, איך הוא מקושר, איזה ניסים ומופתים, תשאל, תראה מה זה הרב קניבסקי, תראה מה זה דבוק, לא יכול לעזוב את זה. רבותיי, המציאות של נשמת ישראל היא ממש ברזל שנמשך כמגנט. מושכני אחריך נרוצה. רק מה? כדי שברזל יימשך למגנט, צריך להיכנס לתוך השדה המגנטי. אבל אם יש איזה פלטה של עץ שחוצצת את השדה המגנטי, הברזל לא יימשך למגנט. צריך לסלק את המחיצה. המחיצה היא מצריות. לכן אנחנו סופרים כמו ספירת טהרה. מתנקתי. מי שאומר את התפילה שאומרים לאחר ספירת העומר, מה אומרים שם? ריבונו של עולם, אתה ציוויתנו על ידי משה עבדך לספור ספירת העומר כדי לטהרנו מקליפותינו ומתומתנו. ובזכות ספירת העומר שספרתי היום, יתוקן מה שפגמתי בספירה, נגיד מלכות שבחסד, ותאר ואתקדש בקדושה של מעלה, ועל ידי זה יושפע שפע רב בכל העולמות, ולתקן את נפשותינו ורוחותינו ונשמותינו מכל שיג ופגם, ולטהרנו ולקדשנו בקדושתך העליונה. כלומר, זה כמו ספירה של שבעה נקיים, אבל לא שבעה, אלא שבע כפול שבע. לקראת הקשר של האיחוד של עם ישראל עם בוראו. אז הוא מתנתק ממצריות, הוא סופר שבעה כפול שבעה. לכן הספירה שלנו זה כמה התנתקנו מהמצריות, לא עוד כמה זמן נגיע. ממילא נגיע, אם תסלק את המחיצה, תסלק את הפלטה שחוצצת את השדה המגנטי, אתה באופן אוטומטי תישאב לאלוקיך. אנחנו רואים לפעמים בחורים, מגיעים למסדות חינוך, ישיבות. כשהוא מגיע לישיבה, גוש של מידות רעות. אגואיסט, קנאי, רתחן, כעסן, נקמן. לומד תורה. לומד, והתורה מסתתת אותו. התורה היא כפטיש יפוצץ סלע. אם היצר שלו כמו אבן, נימוח האבן. אם היצר שלו הוא כמו ברזל, מתפוצץ הברזל. פתאום אחרי שנה, שנתיים, שלוש, אתה רואה נסיך, עדין, לא סוגר את הגמרא, 2-3 לפנות בוקר, ממשיך להגות ברצון התורה, ברצון השם, נדבק במתיקות של התורה, מתקיים בו טעמה כי טוב סחרה, לא יכבה בלילה נרה, הוא מרגיש את המתיקות של הסחורה, לא מכבה את החשמל בלילה. מה קרה? שילך לאכול פיצות ביוסי פקין, מה הוא הולך פה ולומד רמב״ם? תשובה, נפשו נדלקה. רק תנאי אחד, לצאת ממצריות. לכן הבורא פה אומר, אנוכי השם אלוקיך, הוא בא לא להגדיר את עצמו, ודאי שהוא בורא העולם ומנהיגו, אלא הוא בא לתת לנו עצה, אתה רוצה להרגיש את אנוכי, צא ממצרים. מה זה מצרים? מצרים זה שתי קליפות, שתי מחיצות. גאווה וחוסר צניעות. אלה שתי הקליפות. מצרים, הדבר הראשון, גאווה. לי יאורי ואני עשיתיני, אומר פרעה. אומר לו משה, כה אמר השם אלוקי העברים, שלח את עמי ויעבדוני במדבר, עונה לו פרעה, מי הוויה אשר אשמע בקולו? לא מכיר אותו, מי זה? לא ידעתי את השם. אדוני, יש לך פעילות תקינה בברכיים ואין לך כאבי תופת בגלל בריחת סחוס או בריחת סידן? אתה יודע ליצור סידנים, ליצור לבלבים? אתה מייצר כאבות וכבדים? אתה מייצר אשתית וקרנית ואישון ועדשה וצינוריות של דמעות? לא ידעתי את השם, לא מכיר אותו, מעניין, הוא לא מכיר אותו. הוא יושב בממשלה, בכנסת, בהייטק, משתמש במכונה של אלוקים, ולא מכיר מי עשה לו את המכונה. לא רוצה לדעת, אין. למה זה יחייב אותו לשנות את הכללים שלו לנסוע ביולי לאזור זימבבואה. יש לו תוכנית לנסוע לזימבבואה. זה יפריע לו, אין שם אוכל כשר. צריך לאכול שם קרישים וכל מיני שקצים. אתה מבין, זה נקרא אדם אינטליגנט. פתוח. אתה רוצה להשיג אלוקים? תצא מהגאווה הזו. הבורא מגדיר גאוותן כתועבה. תועבת השם כל גבל לב. תועבה. אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת, אומר אלוקים על בעל הגאווה. אני לא יכול להיות איתו במקום אחד. מה פרוש לא יכול להיות איתו? הוא פשוט משמיט, הוא מוציא אותי מהתודעה שלו. הולך עם איזה בטן מנופחת, תחושה של גאווה של כוחי ועוצם ידי. כן, יש לי עיניים, מצלמות בתלת מימד בצבעוני. אני בעל הבית. יש לי נשימות, אני לא צריך אינילציה. אין לי שום בעיה של שחפת. אין לי שום דלקת ריאות. אני חזק, יש לי ריאות, אני ארגנתי אותם. יש לי פעילות ריאתית תקינה, פעילות של כבד, אין לו שום שחמת. מי ארגן לו את זה? הוא לא שואל. זה דוחק, לא נותן לאלוקות לשכון בתוכו. לכן על גאווה נאמר את הביטוי תועבה. מה פירוש המילה תועבה? תועבה זאת מילה שמורכבת משלוש מילים. תועה אתה בא, אומרת הגמרא. יש לך טעות בכל מהלך החיים. טעות בטף, לא טעות בטט. יש טעות בטט, טועה במתמטיקה. כמה זה 2 ועוד 1? 5. טעות במתמטיקה, זה טעות בטט. אבל טעות בטף זה טעות בכל ההסתכלות איך לנהל את החיים. והאמצא איש טועה בשדה. ברוך הוא אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן הטועים. יש לך טעות בכל ההסתכלות של החיים שלך שם ברשת בית או בגלגלץ. בכל החיים שלך בעיתון. אתה לא מבין מי מהווה הבורא יתברך. אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו הוא בורא, קריאטר, הוא מנהיג, מנג'ר, מנהיג לכל הברואים, כולל לטראמפ וכולל לפוטין, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים, א' ב' של העם היהודי 3,300 שנה. יש לך טעות, אתה משמיט את אלוקיך מסדר היום שלך. אתה פשוט מוחק אותו, לא מתייחס למציאות הכי אמיתית והכי משפיעה, ומהווה את הכל. גאווה לא נותנת להרגיש אלוקות. לכן ההפך מגאווה מה זה? ענווה. ענווה זה המקסימום שנותן להכיל אלוקות. לכן מכל המגוון של המעלות של משה רבנו, המעלה המרכזית והיחידה שהבורא מספר עליו, זה מידת הענווה שלו. והאיש משה, ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. כתוב את זה כסיבה, למה הוא נבחר להיות נותן התורה? הוא כל כך מכיל אלוקות. הוא מכיל, הוא אומר, מי אני? יש לי כישרונות אדירים, אבל זה לא ממני. מישהו נתן לי את זה, אני מחויב לו. אני חייב לו, אני חייב להשתמש בזה לאתגרים שהוא הועיד לי. ודאי שהוא מודע למעלות שלו. ענב זה לא מי שלא מכיר את המעלות שלו. ענב זה מי שמכיר את כל המעלות, רק מבין למי לייחס אותם, וזה מהווה אתגור כדי למלא את המשימות. אתה רוצה להרגיש את אנוכי השם אלוקיך? תצא מהשחץ המצרי. תספור עד כמה התנתקת בשבעה נקיים מהמציאות המצריותית של כל אחד ואחד מאיתנו. לא תשוב לראותם עוד עד עולם. קליפה מספר 2 שמסלקת אלוקות, הפריצות המצרית. שטופים בזימה, כל פרסומת שנמצאת בקמפיין, איזה בחורה לא צנועה. אין אחד בלי מישהו שהפרסומה אמר לה תורידי פה ותעשי שם ותעמדי ככה. למה? זה נקרא לתת כבוד לאישה. מפרסמים מקרר, מפרסמים איזשהו צמיג, טייר. יפה, אדם רוצה להתפרנס, מוכר צמיגים. אתה רוצה לשכנע אותי לקנות את הצמיג? צלם את הצמיג, ספר למה הוא עמיד בכל הלחצים. מה אתה שם אישה לא צנועה ליד הצמיג? למה? מה הקשר בינה לבין הצמיג? תשובה, אתה משתמש בה כאמצעי להזרים לך לכיס דולרים. לגרות את ההורמונים של האנשים ולגרום להם להסתכל, וזה הגוף שלה, זה כל מה שהיא שווה. חתיכות בשר כדי לגרום לגירוי, והגבה הסתכלו גם על הצמיג. זה הכבוד שאתה נותן לאישה. בושה וחרפה. זה נקרא המעלה שלה. איך תוספות אומר בשס? גנאי הוא לאישה שמסתכלים עליה גברים. היא לא מוצג פרסומי. היא כוח שהבורא נתן לחזק את הזוגיות. שרה, רחל, היו היפות ביותר בהיסטוריה, כל האימהות שלנו. חזן אומרים, כל הנשים לעומת שרה אימנו, כקוף בפני אדם. הבורא מצטט את אברהם אבינו שאמר לאשתו, אך כמה את יפה שרה אשתי, אתה ידעתי כי אישה יפת מראה את. אבל לא הבוס אומר את זה, ולא השכן, ולא ברחוב להציג ולמשוך צעירים וצעירות. רבותיי, איך אומר לי פה נהג מונית? אני מתבייש לפתוח טלוויזיה, אומר, חיסלו את אבא שלי. אבא שלי בא ממרוקו בעליית הנוער, שמו אותו בקיבוץ חילוני, הורידו כיפה, אכלו חזיר ביום כיפור, חיסלו, אני כבר לצערי נולדתי חילוני, הוא אומר. מאות אלפי מרוקאים בעליית הנוער, עם מלא מסורת, נותקו לחלוטין. אבל אומר לי, אני מתבייש לפתוח ערוץ אחד או שתיים. יש לי טלוויזיה, אומר לצערי. איזה פרסומות, מה שעושים מהבנות שלנו. תמורת כמה גרושים, תתנסי ככה, תורידי פה, תלבישי שם, תזוזי לכאן. הכל בשביל לקדם כסף ליצרנים שונים. מחללים את קדושת בנות ישראל לצורכי קידום כסף ודולרים. וזה נקרא לתת כבוד, לא הדרת נשים. זה נקרא לתת כבוד לאישה. זה מה שאת שווה, חתיכת בשר. רבותיי, אין סיכוי בעולם להרגיש אלוקות כשלא מתנתקים מהפריצות הזו. מצרים שטופים בזימה. זה הגדלות של נשות ישראל במצרים, שלמרות האווירה הזו, הם שמרו על כבודן, שמרו על צניותן, חוץ מאחת. מי זאת האחת הזאת שלא שמרה? שלומית בת דברי למתי דן. אחת הייתה ופרסמה הכתוב. הייתה אחת חריגה, אחת יוצאת דופן, שדווקא ממנה שהייתה חריגה למדים עד כמה בנות ישראל, באווירה כל כך קשה, אייפוניסטית ואינטרנטית, באווירה כל כך הפקרותית במקומות עבודה, שמרה על הכבוד שלה. בזכות נשים צדקניות נגלו ישראל. מה הם עשו הנשים הללו? התעללו ערבית? הפרישו חלה? עוד לא ניתנה תורה בכלל. מה זה בזכות נשים? מה הנשים? מה הם עשו? בזכות נשיות צדקנית. שמרו על זהותן וכבודם. היה אפשר לדעת על כל ילד מי אבא שלו, בלי שום בדיקת רקמות. על כל ילד, לא רק מי אמא שלו, מי אבא שלו, עמדו בכל הפיתויים. שמרו מכל משמר, לא כשווי זכויות, כשפחות ועבדים. הם גרמו לגאולה, כבר שהם גרמו לכך שעם ישראל יש לו גנים טובים שיכולים להיות מובדלים מן העמים. זה הבסיס של הקיום היהודי. עם לבדד, עברי, כל העולם מן העבר הזה, ואנחנו מן העבר השני. חוץ מאחת, שלומית בת דברי הייתה אשתו של דתן, זוג מאוד במרכאות נחמד. והאישה הזו ילדה בן מגבר מצרי, והבן הזה קילל את אלוקיו. תופעה שלו הייתה מאז בכל ההיסטוריה, מאז בריאת העולם עד אז. ויצא בן אישה ישראלית והוא בן איש מצרי, ושם אמו שלומית בת דברי למתי דן. ויקוב את השם, הוציא את השם המפורש וקילל את אלוקיו. ומי הוא? משהו מוזר, בן איש מצרי, כלומר אבא שלו מצרי ואמא שלו ישראלית. מה קרה כאן? אומרים חז"ל, אחת הייתה, הוא פרסמה הכתוב. הייתה אישה אחת לא צנועה. בגדים קצרים, צמודים, איפור, חשיפה, אין כיסוי. ואז הגירוי מתחיל, מתחילים לפתות. אחת הייתה ופרסמה הכתוב, ואין חשש לשון הרע בכך. הבורא פרסם את השם שלה במפורש, שלומית בת דברי למטה דן, לדעת שכולם היו שונות, ואת החריג מדגישים ומציינים בתור משהו חדשותי חריג. הייתה אשת איש, ולצערנו גרמה ויצרה קשר עם אותו מצרי, עד שזה הגיע להוליד בן, שהבן המשיך בגישה התמאה הזו, ועוד גידף את אלוקיו. ובורא העולם שואל, אתם יודעים איך זה התחיל? ממה התחיל הקלקול של אותה בודדה, חברה חרדית תומכת? כל אנשים מסביבה כל כך צנועות וחסודות, איך היא בתור אשת איש יצרה קשר עם גבר מצרי וזה יידרדר לבן שגידף? אומר אלוקים, תשמע, זה לא התחיל במכה אחת. שלומית אמרה שלום לכל אדם. בת דברי, היא דיברה עם כל אדם, כולל גברים. פתוחה, ליברלית, רחבת אופקים. היא מגיעה לעבודה, או, מה נשמע דני? מה נשמע גבי? אוי, איך היה אתמול התוכניות בערב? ככה זה התחיל. שום דבר, הכל היה בהתחלה מבחינת הביגוד צנוע. שלומית אמרה שלום לכל אדם. אישה קיבלה 9 קבין של שיחה. 900% יותר כושר דיבור מגבר. איך אומרות לי בנותיי ועוד, אבא, מטופלים בנושאים של קלינאות וכל הדברים האלה. הרוב זה ילדים, לא ילדות. יש סטטיסטיקות. הרוב בענייני בעיות של שפה זה אצל בנים מאשר אצל בנות. זה דבר מעניין. כושר הדיבור אצל אישה, נתנו לה 9 קבין, זה יותר פעיל. 9 קבין של שיחה. למה הבורא נתן לה כושר דיבור? לגבש את המשפחה. אומר רבי סעדיה גאון, לשון זה מלשון לישה, ללוש. כמו שאישה לשה בצק, שמה קמח, סוכר, וניל, ביצים, ואז לשה את הכל לעיסה אחת. כך הדיבור בלשון נועד ללוש לבבות. איך אנשים נעשים אוהבים זה את זה? קומפלימנטים, שבחים, אוזן קשבת, שותפות. הלב, הלשון הוא קולמוס הלב. מטרת הלשון היא לחבר, לא לשדר בתקשורת דברי רכילות ולשון הרע ולסכסך קבוצה בקבוצה. מצורה שמוציא שם רע, אז עונשו להיות בדל, בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. הוא סכסך והפריד בין איש לאשתו ובין אדם לחברו, אל תהיה בחברה, צא מהחברה. המטרה של התקשורת שהבורא נתן לבן אדם, תקשורת של ליצור קומוניקציה, היא ליצור אחדות, ליצור לישה, מילים חמות, תפילה, מלשות אותיות תפילה, תפילה אותיות פתילה, פתילה מחברת בין הלהבה לבין השמן, תפילה, תתחבר לאלוקיך, תתחברי לבעלך, לחברותייך, מה אתה מפריד? האישה הזו, במקום להשתמש בתשעה קבין של שיחה, לחבר את כל פינות הבית למשפחה מגובשת וכן חזק, פוצי מוצי, אוי אוי אוי, שפרה ופועה, משפרת את הוולד, מפעפת את הוולד, לקחה את הכוח הדיבור הזה, ואומרת שלום לכל אדם. אוי, כבוד השכן, שולם, מה זה? מה לך ולא? מגיעים לעבודה, אוי, מה נשמע? איזה יופי, איפה הייתם? בחוץ לארץ את שבוע שעבר, איך היה? מה לך ולא? דיברה עם כל אדם? זאת דיאגנוזה של אלוקים. לא דיאגנוזה של איזה רב פנאט באיזה פינה. זו הדיאגנוזה של אלוקים. מאיפה התחיל הדרדור הזה שבהמשך של המדרון המודרני היא הגיעה להוליד בן מגבר מצרי בתור אשת איש שגם הוא קילל את השם? זה לא התחיל בבת אחת בצמוד והקצר, בבגדים הרחבים, בלייקרה ובכל הטריקו הנצמד והג'ינסים. לא, זה כבר היה שלב מתקדם. הבורא רוצה לנתח את השורש הראשוני. איכן התחילה הסטייה? הסטייה התחילה שלומית ודברי, שלום ודיבורים. אתה יודע מה זה? אמר לי בוס אחד שביתי עובדת שם במחשבים. הוא אומר לי, תשמע, אם אני הייתי יודע שיש חינוך שנקרא בית יעקב, בולגרי, דור שלישי של מתבוללים היהודי הזה, קרוב ל-1,000 עובדים הוא מעסיק. אם אני הייתי יודע, הייתי שולח את בנותיי רק לבית יעקב. יש לו שתי בנות, בן אדם בן 65 בערך, אחת בת 34, שקועה שם בלונדון, אף אחד לא חושב על חתונה, ועוד אחת בת 32, מסעות בתאילנד, בקטמנדו, בנפל, כיתות. מי חושב על חתונה? הוא בוכה ואומר לי, אצלכם בגיל שלי עשרות אם לא מאות נכדים. אני יודע, אצלכם מתחתנים ב-20, כבר ב-40 יש סבא. בארצות הברית יש שם חסידים. בגיל 35 היא כבר סבתא. התחתנה ב-17, הבת שלה גם כן 17, נכניעד נכדה אחרי זה, 35 וחצי היא כבר סבתא. מתפלא איך הרב אלישיב זכה לדור שישי. לנכדים של הרב אלישיב היו נינים. מה דעתך? יש לי נכד, הנכד שלי יושב לידי, ויש לו נינים. עוד פעם, יש לי נכד, הנכד שלי, אוי אנקלה, מה שלומך הצוציק? והוא, יש לו כבר נינים לנכד הזה. זה נקרא דור שישי. הרב אלישיב, הרב אוזנר, למה לחכות? לטייל בכל העולם, ובגיל 40, 45 נזכרים, אולי בנחתן אולי, ואז מתחילים כל מיני הפריות חוץ, וכל מיני נזקים. לחשוב רגע, רבותיי, שלומית, הערבוב הזה, אמר לנו הרב עדס, שיהיה בריא, השיטה של החיצונים, של כוחות הטומאה, לבולל את הציבור היהודי האחרון שנאמן להשם ולתורתו, זה על ידי ערבוב של גברים ונשים. בכוח, אינטרנט, אייפונים, מקומות עבודה, אפילו כשהם הולכים לאקדמיה, מכריחים אותם בשלב השני של התואר השני, רק ביחד, מה אכפת לכם? הם קלטו, אמרו לו, שמה ששימר את הקבוצה החרדית זה ההפרדה הזו. הם לא קלטו, כבר שהם שקועים בתוך הבוץ, עד כמה זה מרכזי בייחודיות היהודית, נושא הקדושה והעצמיות. לכן השיטה להרבב את החרדים בישראליות הכללית החילונית זה על ידי ביטול ההפרדה הזו, הדרת נשים, יצירת אלילות מהטענה הזו. רוצים להגיע למצב שאני עושה 7 ברכות אצלי בבית ואני שם גברים פה ונשים שם, אני נכנס לבית סוהר. למה? הידרתי נשים. שמעת? הם קלטו שהנושא הזה הוא בעצם המשמר את הייחודיות היהודית. זה פצרים. אחת הייתה כזאת, אחת הייתה ופרסמה הכתוב, שלום לכל אדם. אמרתי שהבוס הזה אומר לי, הוא התחיל לדבר איכשהו מתפעל מהאופי של הקבוצה החרדית של כ-20 בנות שעובדות אצלו בנושאים של מחשוב והנדסאות מחשוב. הוא בא במיוחד לברית לבטא את ההוקרה שלו. זה אומר לי, איזה מוסר עבודה גבוה, איזה מוסר עבודה. והוא אמר לי את הנקודה הזו, אחת תכרה 20 דקות, באה לחשבת שכר בחודש הבא, תורידי לי 20 דקות, לא מגיע לי, אני לא גזלנית. והיא הסתכלה בזוג עיניים, מי גזלני? מה? לא גזלנית, 20 דקות לא הייתי פה, ומשלמים לי על זמן שלא הייתי, לא רוצה לקבל את זה, דין פרוטה כדין מאה. הוא אומר, אתה יודע כמה אצלנו גונבים? יש לנו עשרות מצלמות גולשים באינטרנט על חשבוננו, על חשבון העבודה. אחד דופק כרטיס לשני, בודקים את זה. אתה יודע מה שהולך? לוקחים כל מיני מעדקים, כל מיני קלסרים. אין מושג. איפה גידלתם את הבנות האלה, הוא אומר לי. אנחנו פה ג'ונגל, זה מבול. באיזה תיבת נוח אתם גדלתם? מה זה? אומר, הם הולכות להפסקת צהריים לאכול. אחרי 3/4 שעה, ראש הצוות צועק, תחזרו כבר לעבודה, מה זה הצחוק עם פה בנים בנות? זה לא מועדון חברתי פה, פה זה מקום עבודה, צריך לספק ייצור למקום שהם מספקים. זה צוחקים. שלכם הבנות, רצינות, 105% פריון, מעבר למה שהן עושות במקום, עושות גם בבית. אין שום צחוקים עם אף אחד, רק באות לעבודה. איך גידלתם דור כזה בקבוצה? אני הולך לקחת רק חרדיות עכשיו. אבל הוא אמר לי, סליחה, גם אצלכם יש שני קבוצות, וזה מה שנורא כאב לי. יש את הקבוצה הזו, אבל יש קבוצה שעושות את עצמם חרדיות, אבל הם שיער פזור ענק, לייקרות, טריקו, יש גם כאלה אצלכם, הם קבוצות. כאב לי לשמוע שהחילוני הזה דור שלישי מבולגריה קלט שיש מודרניות אצלנו שהן בעצם מחביאות שם את הטאבלט, מתחת להסמיכה שם. וגם הן מושפעות ממגזינים. אז גם הן ככה, 50-50, הן צוחקות גם כן עם השאר. ומדובר על קבוצה איכותית באמת. הוא אומר לי, אתה יודע מה, בעיקר התפעלתי. ואז הוא פרץ בבכי וסיפר על הבנות שלו. הוא אומר, 3 מתוך ה-20 באו כנציגות של הקבוצה הזו. יש להם מקום נפרד, עובדות בנפרד, הם דרשו רק בנות. ושום קשר עם שום גבר, וכמובן אינטרנט חסום כדת וכדין. פשוט, כיבדנו, אנחנו רוצים את הבנות האלה, מאוד איכותיות. מוסר עבודה, יושרה גבוהה. אבל בהתחלה, שאני שמעתי את זה, שהעבירו לי הבוסים במקום, הייתי בשוק. שלוש בנות הגיעו, אמרו, כבוד הרב, אנחנו מבקשות, לא כבוד הרב, את הבוס הזה שם, אנחנו מבקשות, בבקשה, תכבדו אותנו, רק אל תצחקו עלינו. לא לקרוא לנו בשם הפרטי. גברת כהן, גברת לוי, גברת ישראל, את מירי ורוחי וזה, תשאיר את זה לבעלי, לאבא שלי. אל תצחק עליי, אני מבקש. העבירו לי את הבקשה הזו, הייתי בשוק, הוא אומר. חשבתי, הגיעו פה קבוצת איראניות או סעודיות. שלב הבא זה רעלה עם חורים בעיניים. בדקתי איך הם עברו את כל הסינונים, מה עם הפסיכומטרי? התברר הכל מעולה. ואז הוא פורץ בבכי. עכשיו אני מעריץ אותם. אני מצדיע להם. איזה גאווה יהודית, הוא אומר. אתה יודע איזה חכמים הרבנים שלכם. הוא אומר, תודה רבה. הוא נותן ציונים לרבנים, אבל במושגים שלו. הוא אומר, תודה, אני בחודש אחד, כמה משפטים יש לי על פירוקי בתים אצלי בעבודה, שאחד יצר קשר עם עובדת ועזב את אשתו, או אישה אז יצרה קשר עם עובד ועזבה את בעלה, וקוראים להנהלה, מה ראיתם, איפה, מתי, מאיפה זה מתחיל? צחוקים, צחוק וקלות ראש, מרגילים, מביאים את האדם לערווה, הכל מתחיל מפוצה לפוצה לה, אוי, מיכלי, מירבי, את נראית טוב, קחי סוכריה, הכל מתחיל מזה, והבנות האלה, איך שהן שומרות, אתה יודע כמה זה חכם, הכל מתחיל משם פרטי, שם פרטי יוצר איזשהו קשר, אדם ישן, לוחשים לו את השם שלו בשינה, הוא מתעורר. זה משהו אישי. תסתכל בכל ספר שעוסק בכללים ליצירת קשרים, כלל ראשון תקרא לו בשם הפרטי שלו, לא בשם משפחה. שם פרטי יוצר יותר קשר עמוק, דק ועדין. כשאומרים לגברת כהן, גברת לוי, זה יוצר דיסטנס. קשרי עבודה פרופר, זהו זה. איך שומרות, אני מתפעל מכם. ואז הוא בוכה, אם לי הייתי יודע שיש בית יעקב, אני מודיע לך, הייתי שולח את הבנות שלי בתור בולגרי, כדי שיהיה לי בנות שהן יהיו שלי, ולא שיקחו אותם גברים אחרים, ויהיו מי יודע באיזה מקום, רק אני מסחטת כסף, לספק להם כל הזמן אלפי דולרים. ואני בוכה עם אשתי שאין לנו שום בית, סתם ארבע קירות, וחכים כבר לנכדים, לנינים, אין סיכוי. אם הייתי יודע... אמרתי לו, אתה יודע שבדיוק מה שאתה אומר, איחל גדול הדור הקודם, הרב מבריסק, למפמניק אחד, שהיה אח ששרת אותו בבית חולים, הוא היה חולה והיה בבית חולים, והיה איזה אחד שהיה ממש קיבוץ, שומר הצעיר, אבל היה נאמן לו ושירת אותו טוב. אז הרב מבריסק בסוף הטיפול אמר לו, תשמע, אני ממש מכיר טובה לך. אני רוצה לתת לך באמת איזשהו הכרת הטוב. הייתי רוצה לתת לך כסף, אבל אין לי. אני אדם נטול אמצעים. אבל אני יכול לתת לך דבר יותר מכסף. פי מיליון מכסף. שמעתי וסיפרת לי שיש לך בת יחידה, בת 14. אני אתן לך מתנה ששווה מיליונים. שים אותה בבית יעקב. היא תהיה שלך. אם אתה לא תשים אותה בבית יעקב, תוך זמן קצר אין לך קשר איתה. יתפסו אותה בלי סוף אנשים אחרים. אני אומר לך את זה לא כמה שאני רוצה שאתה תחזור בתשובה. כדי שאני, תאמין לי, זה בא ממקום של הכרת הטוב. אני רוצה להביע את הכרתי אליך. אני רוצה שהבת שלך תהיה שלך, ולא של חבר'ה לייצים בפייסבוק או ביוטיוב או בוואטסאפ. תאמין לי, שים אותה פה. אמרתי לבולגרי הזה, אתה בדיוק אומר את זה. ואז אמרתי לו, תמתין עוד חצי דקה. ביקשתי מהבת שלי, שזה היה בברית מילה, הוא בא לברית מילה של הנכד. תביא לי סידור. הראיתי לו בסידור שכל גבר יהודי עושה שיר הלל לאשתו בליל שבת. הוא לא יאמין, איזה שיר, אשת חיל. היא עבדה כל השבוע, עמלה ותרחה. הוא אומר, שבי בבקשה, אני רוצה לשיר לכבודך. אשת חיל מי ימצא, ורחוק מפנימי נכרע. בטח בלב בעלה ושלה לא יחסר. גמלת הוא טוב, רק טוב היא עושה, ולא כל ימי חייה. היא קמה בבתקום בעוד לילה, קמה באמצע הלילה לחתל את הילדים, לתת טרף, ותיתן טרף לביתה, אוכל. והיא גם הולכת לעבודה. מה, אתם חרדים? שיר הלל? שמע, אתם סונים נשים, אתם כל הזמן בורחים, ואתם... אמרתי, זה תשיר לתקשורת. שם רק משחירים ומכפישים. אל תאמין מילה אחת, הכל אינטרסנטי. תבוא לשטח לשבת אחת, בוא אלינו, תראה בצורה בלתי אמצעית. מי לא מכיר את המשפט הזה? אה, אתה לא כמו כל החרדים, אתה שונה, אתה נחמד, אתה נעים, את לא כמו כל החרדיות, את כזאת סימפטית. ואז היא שואלת אותה, תגיד לי, מי הם כל החרדים שאתה מכיר? מתברר שלא מכיר אף אחד, רק בתקשורת הוא רואה אותם, זורקים טיטולים. הוא דואג שמישהו ישרוף שם דגל או יזרוק טיטול, מצלם את זה ומכפיש מיליון איש. כשהוא רואה אותו בשטח, בבית חולים או בקופת חולים, איזה נעים, איזה אדיב, איזה נחמד, איזה מציע עזרה. תגיד לי, איפה אתם? למה לא רואים את זה? בני ברק, 50 שנה, כל שנה, פרס משטרת ישראל על אפס אלימות. מישהו יודע את זה בעולם? תגיד לכל אדם בשיטה של כללות, רק בנות אביא, לא צנועות. ואז הבורא שונא זימה, אני מכיר את האלוקים שלהם, אומר בלעם לבלק, ותראה מה יהיה. הוא עשה את זה, הפקיר את ביתו, אותו בלק, צור, קוראים לה קוזבי בצור, קוראים לו צור גם, ואז מנה ראשונה 24 אלף הרוגים. זה מסלק שכינה. הבורא הודיע, אם אתם תלכו בגדים צמודים, בגדים לא כשרים, נצמדים לגוף, אני לא אהיה איתכם. ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך, אני לא אהיה איתכם. וכשהבורא לא איתנו, הסתרת פניך, הייתי נבהל. לכן, אם אנחנו רוצים להתקרב ובאמת להיות להוות כלי לקבל תורה, לקבל קשר לבורא באופן אמיתי, צריך להתנתק ממצריות, ענווה, התבטלות, הבנה מי מנשים אותנו כל רגע, מי מפעיל לנו את הלבלה, ולא נצטרך לזריקות אינסולין, לאזן רמת סוכר בדם. ובעיקר, צניעות, לא ללמוד מז'ורנלים ומכל מיני פרסומיות ומדגמנות, אלא להבין איך מתלבשים, זה בנפשנו. לכן אני רוצה, או נורא רוצה להמליץ, יש פה ספר, והספר הזה סוף סוף עמל עליו שנים על גבי שנים, הרב המחבר בשם הלבוש כהלכתו, שסיכם פה איך מתלבשת אישה על פי הלכה, הלכה נטו. כל מי שרוצה להוסיף, כל הכבוד, איך אמרה הרבנית קניאבסקי, מצד הדין צריך לחסות את המרפק בכל תנוחה, כשאישה מרימה את היד, המרפק חייב להיות מחוסה, זה דין. אבל אם היא רוצה ילדים צדיקים, ולא שבבניקים, ולא צרות, ולא סבל, כל סמטימטר שהיא תחסה את הזרוע מהמרפק לכיוון כף היד, זה 1,000 קילומטר הצלחה עם הילדים. יש דין ויש הידור. בספר הזה יש הלכות הכי חשובות, כיוון שהן הלכות שאם לא מקיימים אותן, זה קטלני, זה מכשיל את האנשים, זה מסלק את השכינה, זה מביא עין הרע ומסתכלים על האישה ומטילים בעין הרע. הלבוש כהלכתו, יש פה סדר, יש אלפי נשים שלומדות את זה בחברותה, יש סדר יומי, כמה כל יום, קטע קטן. מי שמחליט להחליט לחזק את עצמו בזה, אפילו שהוא עדיין לא משתנה, אבל עצם זה שהוא רוצה להשתנות, הבורא אומר, הוא שלי, הוא רוצה להשתנות. זה בדיוק כמו הנושא של הלשון הרע. כשהחפץ חיים לפני כ-100 שנה, 90 שנה, התחיל עם הלכות לשון הרע, אמרו לו, אתה יודעת מה שאמרו לו? אתה מזיק לרבים. אתה גורם להם להיות מזידים ולא שוגגים. מוטב שיהיו שוגגים, לא תצליח. אנשים מדברים, מה שבא להם. אתה פתאום אומר, הלכות, הלכות. הוא אמר, לא, אני אתחיל בדבר שמפורש בתורה. אין את הכלל של מוטב שיהיו שוגגים ועל יהיו מזידים. זה מפורש בתורה. לא תלך רחיל בעמך. מלא לבין ועשין וערורים, ערורים. אז הוא עשה זאת, תראה מה שקרה. עבר דור, שני דורות. איזה מודעות יש, איזה מודעות יש. הוא אמר, ברגע שהחליטו ללמוד ספר חפץ חיים, למרות שלא ישמרו על הכל, הם לא נקראים קט מספרי לשון הרע שאינה רואה פני שכינה. הוא לא כבר נקרא מועד לדבר, הוא נכשל נקודתית, אבל הוא רוצה להתקדם, זה עולם אחר. אותו דבר בנושא הלבוש. יש דברים שנשים לא יודעות. היא אומרים לגברת, בגד שנצמד לגוף, לדוגמה, זה חמור מלחלל שבת. היא אומרת, זה לא נקרא צמוד. למה לא צמוד? זה לא מתפוצץ עליי. עובדה שזה לא מתפוצץ. צמוד זה מה שלא מתפוצץ? צמוד זה כל מה שגורם שצורת הגוף ניכרת. תראה כמה שיגעו אותנו וכמה יטעו אותנו. תפקיד הבגד הוא להבליט את הגוף, או שתפקיד הבגד הוא להחביא את הגוף? גוף של אישה הוא דבר קדוש, דבר שמוליד נשמות, מביא בבסלי לעולם, מביא חזון איש לעולם. למה שיסתכלו עליו אנשים ויטילו בו עין הרע ומחלות? מה זה? זה נועד לחיזוק הזוגיות. רבקה, היפה ביותר, טובת מראה, ליצחק. שרה, לאברהם, רחל, ליעקב, לגרום להם חיזוק מצוות הבית, שמירת הקדושה של העיניים. אבל זה לא נועד ברחובות. אישה צריכה להתקשט, אליעזר הביא תכשיטים לרבקה, אבל בתוך הבית, בשביל יצחק, לא נבראו תכשיטים באישה, אומרים חזל, אלא כדי שתתקשט בהם בתוך ביתה. מה עושים היום? בדיוק הפוך. הבעל מגיע, היא נראית סמרטוט מהלך. רק יש איזה אירוע, שעה וחצי אמבטיה, טיפול מועדוני בכל פינה, מריטת נוצות, מריטת גבות, צבעים, טמבור, כל הסוגים, אתה לא מכיר את הבן אדם. למי? לאחרים. זה הגיוני? להכשילם באיסור רשתי שבאיסור לא תטורו? איפה השכל פה? תשובה, 13 מיליון חילונים, זה לא פשוט. זה מטיל אווירה, ואוויר שהוא שגוי. לא משנה אם עשו או לא עשו, בכוונה או לא. האוויר לא נכון. אוויר אינטרנטי. אוויר שמשבש אותנו. בעלה מגיע, סמרטוט. נראה ככה, הכל סחבות וסמרטוטים. יש איזה אירוע, שעה וחצי עם צבעים וכל עד... מה זה? למי? למי? אני לא אומר שתלך סמרטוטים, אבל עדין, צנוע, בצידי דרכים, לא להשוויץ ולהיות שקצן. הבגדים האלה זה שילוב של שתי הקליפות המצריות, לכן זה נקרא בגדי שחץ. זה גם שחצנות וגם גירוי של יצרים. אני פה, נכון? אני משהו? נו, תגיד מילה. את לא מתעלפת ממני. את מהממת, אני מתעלפת, אני מתמוטטת. אוי, אני נופלת מהרגליים, שמעת? אם לא תשמע את זה, היא בדיכאון שבועיים. היא עבדה על זה שבועות וחודשים ולא קיבלה את האמירות שכולם עמומות ממנה. אין הימומים? אין התעלפויות? מה קרה? אתה מבין איזה שיבושים מוחיים שיבשו אותנו? זה התשובה שלנו לקבל את התורה. הלבוש כהלכתו. מי שרק עשו פה סבסוד, 20 שקל, אומרות שהמחיר הוא 5, אז אין לי שום קשר להוצאה הזו, כן? אני רק אומר שזה עצה טובה, כבר שסוף סוף, כמו ספר שמירת שבת כהלכתה, נטנטו, משום שאחד הצרות שלנו היה, כשאמרו לאישה, חצאית אמצע, צריך כך, אז היא אמרה, לא, זה לא מצד הדין, זה חומרות. זה סאטמר, זה חזוניש, זה לא דין. וככה הצליחו להיפטר ולהגיע למקומות של מיני וצמוד ולייקרה וצריג ומבליט גוף ומגרי אנשים ומסלג שכינה ומביא עין הרע. עד שהחליטו, אדוני, יש הלכה בזה. הנושא הזה הורג אנשים, אז מה, לא יהיה בזה הלכה? החליטו, אני אעבוד על זה 10 שנים, עד שאני אסכם את ההלכה, ההלכה, ובמדור נפרד מי שרוצה להוסיף כמו קמחית, עד שיצא הספר הזה. אז אני רוצה לברך את כל מי שברוך השם מתקדם, מתחזק, את כל הנוכחים כאן ואת כל המשפחות, בברכת אריכות ימים ושנים, בברכת חיזוק בגוף ובנפש, סייעתא דשמיא, נחת מכל הצאצאים, שלום בית ואהבת אמת, ובעיקר בעיקר תחושת שמחה וסיפוק בעבודת השם, ובזכות נשים צדקדיות אלו ודומהן, נראה בקרוב בגאולתם של ישראל, חג שמח והרבה הרבה שמחה וטוב לב. Thank you.